ברוכים הבאים לשיעורי קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום, יום ראשון, פותחים בשבוע חדש, השיעור בספר קהלת על ידי הרב יעקב מידן.
שלום. אנחנו בשיעור השני שלנו בספר קהלת. בשיעור הראשון עסקנו בעיקר בשאלת המחזוריות שקהלת מציב בבריאה בארבעה מקומות, על פי ארבעת היסודות הקדמונים, אש, רוח, מים, אפר, שהשבנו אותם למצבי הצבירה אצלנו. אש זה מעין מצב צבירה, אנרגיה, רוח זה גז, מים נוזל, אפר ומוצק. וקהלת מתחיל את הדיון מהמחזוריות שלהם ומאמירה שלמעשה אין שום תכלית בעולם, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. הוא מתאר את האש על ידי השמש, וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואב זורח הוא שם. הרוח הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. המים, כל הנחלים הולכים על הים, הים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת, ואפר, ומה שקשור בגוף האדם, כמובן, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. הכל נראה חסר תכלית. כרגע העדפנו ללמוד את פרק א' בצורה מסגרתית, יחד עם סיום הספר, פרק י' א', ושם ראינו את הפתרון למחזוריות. המים, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. הווה אומר, בפרק א', כשנאמר מחזור המים, הוא לא נאמר בשלמותו. תואר רק החלק הרע של מחזור המים, החלק ההרסני של מחזור המים. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. נחלים הולכים אל הים, זה בזבוז מים. מים טובים, מים מתוקים, הולכים אל המים המלוכים של הים, כמו מים טובים שזורמים אל הביוב, הים איננו מרוויח מהם, כיוון שהוא איננו מלא. קהלת איננו מפרט לנו מה קורה לנו בהמשך מחזור המים, החלק החיובי של מחזור המים. זה הוא אומר כאן, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. הוא ממשיך ואומר, אם ימלאו יהבים גשם על הארץ יריקו, וכולי. הוא מדבר על רואה באבים לא יקצור. שומר רוח לא יזרע ורואה באבים לא יקצור. כלומר, מחזור המים השלם הוא, אם מלאו האבים גשם, כלומר, הים שמעלה את העדים, שהופכים להיות עננים, שמתעבים בשמיים ומורידים גשם, והגשם הזה מצמיח את התבועה ומצמיח את כל היבול והפירות בארץ. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, שים את החיטה, או את השעורה, את התבועה, במחזור המים, שלא רק תאכל אותה, אלא גם תזרע ותמתין לגשמים שיבואו, ברוב הימים תמצאנו. אני מזכיר מה שאומרים חז"ל, מסכת שבת, והיה אמונת איתך, חוסן ישרות חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרו, אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחיי עולמים וזורע. שומר רוח לא יזרע, כמו שאומר כאן, ורואה באבים לא יקצור. אדם שסבור שרק כשהוא ידע שיבוא גשם הוא יזרע, ואחר כך הוא יקצור, הוא לא יזרע ולא יקצור. אדם צריך לחרוש ולזרוע עוד לפני שיורדים הגשמים. מיני לא שירדו גשמים? אי אפשר לדעת. אבל בשביל זה קיימת אמונה. אותו דבר עם הרוח. הרוח שם הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח, בלי שום מטרה. אבל כאן הוא אומר, אם ימלאו יהבים גשם על הארץ יריקו, אם ייפול עץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהוא, מתייחס לאותם דברים, הדרום והצפון. הרוח היא המפילה את העצים, מפילה לא במובן של גודעת את הגזעים, אלא מפילה את הזרעים, מפילה את הפירות השונים, ובצורה כזאת מצמיחה את הארץ מחדש. השילוב של הרוח והמים מצמיח את תבואת הארץ. הרוח גם מביאה את היבים, כמו שמתואר פה שאומר רוח לא, ירא, לא יזרע ורואה ביבים לא יקצור. ושני הדברים האלה, גם מחזור הרוח וגם מחזור המים, מתברר שיש להם תכלית. הם מחיים את העולם. ואדם צריך לדעת את זה, אדם רואה מלכתחילה רק את החלק הלא קונסטרוקטיבי של המחזורים האלה, צריך לעיין ולראות, להאמין, איך הרוח והמים מחיים את העולם, מחיים את התבואה, את היבול וכל דבר. וכאן הוא באמת מדגיש כמה האדם איננו יודע, בניגוד לתחושת הידיעה שאופפת את תחילת הספר, גם את מה שראינו שם בשלבי המחזור, קהלת מתאר, יודע את הכל, מכיר את כל המחזור, את כל המעגל, הוא יודע שאין שום תכלית ושהדברים מסתובבים סתם. ואילו כאן, קהלת מדבר ומדגיש את הדבר הזה, אתן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. הוא ימשיך ומה כאשר אינך יודע מה דרך הרוח. ככה לא תדע את מעשה האלוהים. בבוקר זרע יזרח ולערב אל תנח ידרה, כי אינך יודע איזה יחשר או זה יחשב עם שניהם ככב טובים. ובכן מדגיש כאן כי לא תדע. אינך יודע, לא תדע, כי אינך יודע. חוסר הידיעה של האדם. במקום שמסתיים את הידיעה, מתחילה האמונה. והיכולת להאמין בחיי עולמים הופכת את המחזוריות הזאת לקונסטרוקטיבית, לבונה, למובילה, כהלת עם הגאווה הזאת של אני יודע הכל, ובכל אין כלום. כמו שהדגיש לנו בתחילת הספר, פה הכל נעלם, מתברר, יש לבריאה תכלית, הבריאה צומחת, הבריאה מתקדמת. הוא ימשיך ויאמר, שחמך בחור בילדותיך, וידיבך ליבך בימי וחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה הביאך אלוהים במשפט. באותו פרק, יש דבר אחד שאתה יכול לדעת. אינך יודע מה דרך הרוח, לא תדע את מעשה האלוהים, ושוב אינך יודע, ושוב לא תדע. רק דבר אחד אתה יכול לדעת. על המעשים שלך, אתה עתיד להישפט על כולם, אל תשלה את עצמך, על יבטיחך יצריך, שהשאול בית מנוס לך. שעל כוחך וכולי, אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך המלכים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. אתה לא תנקה מעניין זה, זה הדבר היחיד שאתה יכול לדעת. אבל שאלת המשפט אנחנו עוד נדבר עליה, כרגע אנחנו עוד בשלב אי הידיעה. אני רוצה באמת שנבחן אותו יותר טוב, וניגע בפסוק ה', פרק י' א'. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח, כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. בבוקר עזרה יזרח אבל הרב על תנח ידיך. אינך יודע איזה יקשר הזה עוזב עם שניהם כאחד טובים. שוב לא תדע ואינך יודע. למה הוא מתייחס כאן? כשם שאדם לא יודע דרך הרוח. מתי תבוא הרוח ותביא את העננים ותגרום לגשמים? זה שומר רוח לא יזרע ורואה באבים לא יקצור. אתה לא יודע את זה כשם שאינך יודע מה דרך הרוח כעצמים, מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה. בטן המלאה זה האישה בהיריון, העצמים זה הוולד שקיים בתוכה, הוא עדיין לא אדם, הוא עדיין רק עצמות, בשר. איך נכנסת הרוח לתוכו? הרי כשאדם נולד הוא כבר בעל רוח. יש לו נפש. יש לו תחושות, הרגשות, רצון, בחירה חופשית. היכן נכנסה הרוח אל תוך רחמה של האישה כדי להתחבר עם הגוף? כאשר אינך יודע את מדרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה אלוהים אשר יעשה את הכל. הוא עובר אם כן מן האדמה לאדם, מן הצומח אל בני אנוש. הוא ממשיך ואומר, הבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. כי אינך יודע איזה יחשר, זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. בבוקר אחד אדם זורע בשדה. זה הזרע שעליו דיברנו. אדם מאמין בחיי עולמים וזורע. ולערב אל תנח ידיך. איזה זרע אדם זורע בערב? זה זרע האדם. הוא זורע אותו באישה, הוא מקווה שהוא יצמח ויגדל. הוא גם כן לא יודע מה יקרה. אבל שני זרעים לאדם. זרע הבוקר וזרע הערב. זרע השדה וזרע האדם. שני שדות לאדם. שדה האדמה שאליה הוא מגדל את יבולו, והאישה. אנחנו יודעים, הגמרא בתחילת מסכת קידושין לומדת קניין באישה, קידושי אישה, שהם בכסף, לומדת גמר כיחה כיחה משדה עפרון. כתוב כי כך איש אישה, נתתי כסף השדה, כך ממני, כך נאמר בשדה עפרון. אם כן, יש קשר, לא רק קשר מילולי, קשר מהותי, כל גזרה שווה בנויה על קשר מהותי ולא רק על קשר מילולי. לא נספיק להוכיח את הדבר הזה כאן, אבל האישה דומה לשדה. מקניין אישה נלמד מקניין שדה. שהאדם זורע את זרו בשדה, והאדמה מצמיחה לו, מנביטה, מוציאה את הזרע. אדם זורע את זרו באישה. גם שם הזרע, גם שם הזרע תמון 9 חודשים, עד שהאישה מנביטה את הזרע, מוציאה אותו. הילד יוצא לאוויר העולם, וכבנו של הזורע. גם הדבר הזה, אתה צריך להאמין. אדם בא לזרוע לאישה, הוא לא יודע מה יצא. הוא לא יודע בכלל אם יצא. אישה עלולה להפיל, ולד עלול לצאת לאוויר העולם כשהוא בעל מום. גם אם הדברים האלה לא יקרו, וגם אם ולד יצא שלם, מנה לך שהוא יתנהג כמו שצריך? מנה לך שהוא ילך בדרכך? האם בכלל כדאי להביא זירה לעולם? מעין השאלות של זורע, שזורע את שדה הוא ועמל כל כך הרבה. אני שואל את השאלה, מה יצא מזה? יש עידפון, יהיה ירקון, לא ירדו גשמים. אם כן, למה זה אנוכי? שומר רוח לא יזרע ורואה באבים לא יקצור. אדם צריך להאמין. גם בלידת הבן, אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יסייע בעדו, ייתן לו לגדל את הבן כמו שצריך. ובאמת, אומר קהלת, בבוקר זרע יזרר ולרב על תנחת אחר, כי אינך יודע איזה עכשיו. אז זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. אדם חייב גם בזרע האישה, בזרע שהוא זורע באישה בלילה, להאמין, להתפלל, להאמין שבסופו של דבר יצא מהדבר הזה דבר טוב, כמו מה שיוצא משדהו. אבל אדם איננו יכול לדעת. אינך יודע איזה יחשב. זה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. לא נותר, אלא רק להאמין. ראינו שתי דוגמאות לפתיחת מחזור המים, לפתיחת מחזור הרוח. ולמעשה כל המחזורים נפתחים. וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. וגם אצלנו בפרק, הוא ממשיך את זה ואומר, הוא מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. אבל הוא ממשיך, כי אם שנים הרבה יחיה אדם בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבה הבל. סמך בחור בילדותיך, ותבחה לבך בימי בחורותיך, ולך בדרכי לבך ומראי עיניך, ודרכי על כל אלה הביאך אלו עם המשפט, ועשר כז מלביך ועבירה מבשריך, כי ילדות ושחרות הבל, וזכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, עד אשר לא תקשח השמש, והאור, והירח, והקורמים, ושבוע אביב אחר הגשם. חזל, ברב מסכת שבת, פרק 23, רואה בזה אלגוריה. כל המושגים האלה עולים על נפשו של האדם. חלק מהפרשים הלכו בדרך שונה. אנחנו כאן גם כן נעדיף לראות את מה שנאמר כאן, עד אשר לא תחשך השמש והאור, לא רק כאלגוריה, אלא גם כמשתלב בסיפור עצמו. ואני מזכיר, הוא התחיל ממחזור השמש, או מחזור האש, וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שלו יזורח הוא שם, הכל אותו דבר, כל יום אותו דבר, מין שבלונה כזאת שלא מובילה לשום מקום. את הפסקה שלנו הוא מתחיל, והוא מתוק אור וטוב לעיניים לראות את, לראות את השמש. והוא אומר, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא אבן. הוא ממשיך ואומר, עד אשר לא תקשח השמש והאור והירח והכוכבים ושבוע האביב אחר הגשם. השמש שאנחנו מכירים בשמיים לא תקשח כל כך מהר. היא תקשח לאדם. כשהוא יפסיק לראות אותה, הוא מתאר כאן את ימי הזקנה ביום שירזו אנשי החיל והתאבטו, יזו שומרי הבית והתאבטו אנשי החיל. הוא מדבר ובטלו התוכנות כמייתו וחשכו הרות בערובות. מדבר על חושך אצל האדם עצמו. וזרח השמש ובא השמש, אבל יום אחד השמש שלך תפסיק לזרוח. הוא מתאר כאן את הזקנה, את קשיי הזקנה. הוא מתאר ויזכור את ימי החושך כי הרבה יהיו כל שבא אבן. האמירה שיש כאן לגבי מחזור השמש או מחזור האש, היא אמירה דומה אבל הפוכה ממה שהיה לנו לגבי מחזור המים. במחזור המים אמרנו בסוף יש תכלית, זה מסמיך את העולם. האמירה כאן בסוף, וזרח השמש ובא השמש, המחזוריות הזאת מסתיימת, ואדם מגיע לא אל ימי האור, מגיע אל ימי החושך, שיזכור את בורו קודם. בהמשך כל התיאור, ברור כאן גם מחזור היפר. מה שנאמר לאדם הראשון, כי יפר אתה ואל עפר תשוב. הוא ממשיך ואומר, וישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. שוב, למחזור הרוח, שמפילה את הזרעים, שמביאה את היבים, יש מחזור רוח מקביל באדם, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. התחלנו את זה ממדרך הרוח כעצמים בבטן המלאה. הוא ממשיך כאן בתיאור הזקנה, אבל אנחנו רק רצינו להביא את זה, ואני אומר שוב, גם לגבי האפר וישוב ואפר על הארץ כשהיה, זה כמובן מתאר את המוות. המחזוריות נפתחת, אנחנו מוצאים פתרונות, אנחנו מוצאים מסקנות, אבל נזכור, כל זה קורה רק בסוף הספר. אנחנו נחזור לתחילתו, לשאלות שהוא מעלה, תהיות ללא פתרון, שהוא אומר מה יתרון לאדם, בכל עמלו שיעמול תחת השמש, אם הכל רק חוזר על עצמו והכל בדיוק אותו דבר, והוא מתאר את המחזורים בצורה שאיננה נכונה, הרי השאלה היא בהחלט שאלה טובה, שאלה חזקה. קהלת אחרי שאמר את פסוקי הפתיחה, מתחיל בפתיחה חדשה, פרק א' פסוק י' ב', אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. ונתת לי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. רעות רוח אגב, שברון רוח. כמו רעוע, שברים, תרועה. הבל ורעות רוח או רעיון רוח זה שברון רוח, אכזבה. מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל למנות, זה כל המעשים שנעשו תחת השמש. דמרתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה גדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפני בירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ואתנה ליבי לדעת חוכמה, הוללות והוללות והוללות וסכלות, ידעתי שגם זהו רעיון רוח, שוב שברון רוח. כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. הוא מתאר, שהוא היה מלך על ישראל בירושלים, מתאר, הייתי מלך. משמע, נמצא בתקופה שהוא כבר איננו מלך, מה בדיוק כוונתו? חזר, יש בזה אגדות רבות ששלמה בשלב מסוים מודח ממלכותו. מישהו אחר ישב על כיסו, נדד עד שחזר למלכותו. נעזוב את הדברים האלה עכשיו, נתייחס לנאום, מה שהוא רצה לדרוש ולטור בחוכמה, מתאר את הדברים שהוא עושה. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש. ננסה להתפעל מהמעשים, מהמפעלים של אנשים, אולי בנייה, פיתוח, כל הדברים האלה, הכל הבל ורעות רוח. ננסה לעזוב את המעשים, ללכת לחוכמה. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפני בירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות וסכלות. ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח. נושאים מתחלקים בדרך כלל לשני הסוגים האלה. אלו שרוצים לבנות, רוצים לעשות, רוצים לנהל, רוצים להשפיע, פוליטיקאים, אנשי עסקים, תורמים גדולים, ויש אנשים שהולכים לכיוון החוכמה, רוצים לחקור את העולם, להבין אותו. אנשים כאלה בדרך כלל, או פעמים רבות, אינם בהכרח אנשי מעשה, הם עוסקים יותר בהבנת העולם כפי שהוא, ולא בניסיון לשנות אותו. הוא מגלה כאן אכזבה משני התחומים, וממשיך ואומר, אמרתי אני וליבי לחנה, נסחה ושמחה ורבה טוב, הנה גם הוא עוול. לשחוק אמרתי מעולל, ולשמחה מה זו עושה. כאן הולך למגמה שלישית בעולם, עם גם הטענה, לא לעבוד קשה, לא להיגע את המוח ולהחכים אותו יותר מדי, אלא ליהנות מן העולם. תפיסה הדוניסטית, אולי זוהי תכלית האדם. גם כאן הוא מתאכזב. אבל דבר אחד ברור, וזה עולה גם מתוך הפסוק הבא, ועולה מתוך פסוקים רבים בקהלת, שפסוק מפתח בהבנת מה קהלת רוצה בכלל מאיתנו, נראה את פרק ב' פסוק ג', תרתי וליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות. שכלות איננה סתם טיפשות, אלא שכלות מזוהה כאן תמיד עם ההנאה, הנאה לשמה, איזה הדוניזם כזה, שהוא בעצם מבטא את השכלות, שתיית יין או כל הדברים האלה. הוא ממשיך ואומר, עד אשר הראה איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים, מספר ימי חייהם. זה פסוק מפתח. קהלת מנסה את כל הניסיונות האלה, והולך בכל הדרכים האלה, הוא רוצה לדעת, איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים. מה טוב לאדם לעשות באיזה מין עולם כזה שנראה חסר תכלית? זה פסוק שהוא יחזור עליו פעמים רבות. פרק ג' פסוק י' ב', הוא מגיע למסקנה, ידעתי כי אין טוב בה, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. הוא מחפש מה הטוב ביותר לעשות. לפני כן פרק ב' פסוק כ' ד', אין טוב באדם שיוכל ושתה ויראה את נפשו טוב בעמלו. בלשון שלנו זה כאילו אין טוב באדם אלא שיוכל ושתה ויראה את נפשו טוב בעמלו. מציע לאכול ולשתות, מציע לשמוח. הוא ממשיך בפרק ג' פסוק כ' ב', וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו, כמי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. הוא ממשיך בפרק ד', שם זה קצת יותר קצר, גם פחות אופטימי. הוא אומר פרק ד' פסוק ג', וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. הדבר הטוב ביותר זה לא להיוולד בכלל. הוא ימשיך ויאמר, טוב מלא חף נחת, טובים השניים מן האחד, כל מיני מאמרים קצרים מהסוג הזה. טוב אשר לא תדור מי שתדור ולא תשלם. בהמשך פרק ה', המגמה לחפש את הטוב נראית ברורה מאוד מאוד. בסוף פרק ה', פסוק י' ז', הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות, ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש, מספרי מחייו אשר נתן לו אלוהים כי הוא חלקו. הוא מסיים את פרק ו', אחרי שפרח את המסקנות שלו, כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חיי, ימי חייב לא וישם קצל, שם יגיד לאדם היה אחריו תחת השמש, ואז פרק ז' הוא מתחיל לענות כל מיני תשובות לשאלה, מה טוב לאדם בחיים, טוב שמי שמן טוב, יום המוות מי אבימי ולדו, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם והחייתן לליבו, טוב כעס משחוק, כברו הפנים יתב לב, טוב לשמוע הגרת חכם מי שומע שיר כסילים, טוב אחרי דבר מראשיתו, טוב ערך רוח מקווה רוח, טובה חוכמה עם נחלה, מחפש כל הזמן מה טוב לאדם בחיים. מה טוב לאדם בחיים אם האישה אומר טוב לפני האלוהים ימלט ממנה וחוטא היא לך את בה. וכך הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך לחפש מה טוב לאדם בחיים. מה הדבר הטוב ביותר שאדם יעשה? מה האפשרויות של האדם? התייחסנו מקודם לשלוש אפשרויות מאוד מאוד מרכזיות במקומות בני האדם בחיים. העושים, המשפיעים, המנסים לנווט, לנהל, להוביל, ליזום דברים חדשים, לבנות, לנטוע, מטביעים את חותמם בבריאה באמצעות מעשיהם. לעומתם אלו שרוצים ללמוד את הבריאה. הבריאה משפיעה עליהם. הם רק לומדים אותה, הם לא מנסים לשנות אותה. הייתי אומר, הראשון איש המעשה, השני, החכם, השלישי, כמו שראינו, הנהנה. שלוש מגמות בו. יש כמובן גם מגמה נוספת, ואנחנו ניגע בה, וכמובן שבלעדיה, כל ספר קהלת איננו שווה את עצמו. המגמה הבאה היא ירא האלוהים. ירא האלוהים מופיע לנו הרבה בפרק ה', יופיע לנו בהרחבה רבה בפרקים י' י' ב', והוא אומר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלוהים ירא. הוא מדבר על האלוהים פעמים רבות מאוד. ארבע מגמות אם כן מתרוצצות כאן בספר, ואפילו ייתכן, אני מעלה את האפשרות, שאולי ארבע המגמות האלה מכתיבות גם את הסגנון, ובמידה רבה אולי גם את העלילה. הבה נתבונן, למשל, באבן עזרא, בפרק ז' פסוק ג', שם יש לו דיבור ארוך, והוא מביא שם את אחד המפרשים, והוא צריך אחד מן המפרשים לפרש מילת קהלת, כמו קהילות יעקב, ואמר כי תלמידיו חיבור את הספר, וכל אחד ואחד אמר כפי מחשבתו. אבן עזרא דוחה את זה ואומר, וזה איננו נכון כלל, בעבור ויותר שהיה קהלת חכם, והנה הוא אדם אחד, ועוד ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, והראיה הגמורה, אני קהלת הייתי מלך. בכל אופן, לא לבטל את דברי החכם שמביא אבן עזרא, שאומר שתלמידיו כתבו את הספר. ודאי, אני יוצא מאותו חנכה ברורה שמי שכתב את הספר קהלת, וקהלת הוא איש אחד והוא שלמה המלך. אבל אותו חכם רצה לומר שכתבו אותו תלמידים שונים, כיוון שבספר אתה מוצא הרבה מאוד סתירות. מה שכבר ראינו בחז'ל, הגמרא במסכת שבת שחיפשה את הסתירות בספר קהלת. יש כאן הרבה מאוד סתירות. עושה רושם שיש בספר מגמות רבות. המגמות לא בדיוק מתאחדות זו בזו, נראות מגמות שונות וסותרות זו את זו. טען אותו חכם שאבן עזרא דוחה אותו, שכתבו את זה אולי תלמידים שונים וכל אחד כתב את דעתו. בואו נקבל מן החכם הזה את מה שנדמה לי ניתן לקבל ממנו. והוא, שקהלת כתב את הספר כאיש אחד, אבל הוא כתב אותו כאילו אמרו אותו אנשים רבים. ספר הוא ספר אחד, אבל הוא מתאר לנו דעות שונות. דוגמה לדבר שיר השירים. גם אותו כתב שלמה, וגם שם, ודאי שאי אפשר לחבר את כל הפסוקים זה בזה, הרי יש פסוקים שברור שאומר אותם הראיה, יש פסוקים שברור שאומר אותם הדוד, שיר השירים מתואר כוויכוח, כמשא ומתן, לא ויכוח נוקב, ויכוח של אהבה, אבל מתואר שם איזשהו ויכוח בין דוד לבין רעיה. ספר איוב, כתב אותו מחבר אחד, אבל כתב אותו כוויכוח בין אנשים שונים. איוב הוא שלושת רעיה, ואחר כך הרעיה הרביעי, והקדוש ברוך הוא. אדם אחד יכול לכתוב ספר, ויכול לכתוב ספר שנראה דיון. אחרי הדיון יש גם מסקנה. גם קהלת, כתב אותו איש אחד, קהלת, שלמה. אבל, הרי ייתכן שהוא כתב את זה בצורה של דיון, שהוא מייצג עמדות שונות, מייצג ויכוח. דוגמת מה שכתב הרמח"ל את חוקר ומקובל, או בדרך שכתב את דעת תבונות, ויכוח. וגם כאן יש ויכוח, יש בספר גם מסקנה. הדבר הזה יאפשר לנו גם לראות כאן דעות שאינם בהכרח נכונות. קהלת מביא אותם כדי לדחות אותם. כך גם אותם דברים שנראים, כפי שחזל אמרו, אפיקורסות וכפירה בעולם הגמול וכל מה שקשור בזה. יכול להיות שזוהי אחת הדעות המובאת בספר ושמכוחו נאמרים הדברים. הבה ננסה לבחון את הדברים בדרך הזאת כפי שהצענו אותם. נציע אם כן ארבעה אנשים כאילו, תאר זה כמובן מחבר אחד, ארבעה אנשים שיושבים לרב שיח. איש המעשה, החכם, הנהנה, ההדוניסט, כמובן, ואחרון וגם חביב, ירא האלוהים. הספר מתחיל, אנחנו בפרק ב', מתיאור ניסיונו האישי של שלמה, וכאשר לא קשה לנחש את הסדר, את הסוד הגדול, שלמה הרי מכיל בקרבו את כל הארבעה. כמו שהוא עצמו מתאר. שלמה נהנה ומצא את הנעת העולם עד תומו. תאמר לי שכך יש להבין את העובדה שהוא נשא אלף נשים. אפשר להבין את זה גם בדרכים נוספות, דרכים שמשלימות זו את זו ולא סוצרות זו את זו. אחת הדרכים האלה מזכירה מאוד את מה שמתאר את הגמרא בעבודה זרה י"ז את אלעזר בן דורדיה, שלא הייתה זונה בכל העולם שלא באה עליה. שמע פעם שיש זונה בקרקי הים שנותרת 400 זוז בשכרה, הלך ועבר עליה 7 ימים. אדם שניסה למצות את ההנאה עד תומה. אפשר שזה פשר אלף נשיו של שלמה. הניסיון למצות את ההנאה עד תומה, לא כחולשה. כניסיון להבין את ההנאה, כניסיון אחר כך לתת את חוות דעתו בשאלה מה יוצא לאדם שרודף כל הזמן אחרי הנאות. ספר מלכים מתאר את ויהי לחם שלמה, מתאר שם את מה שהוא אוכל, מתאר את הפאר הרב שהוא חי בו. דוגמאות יש לכך רבות מאוד מלבד עניין אלף אנשים. בואו נראה רגע אחד את פרק ה' פסוק ב' במלכים א'. ויהי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולד ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר ראי ו-100 צאן לבן 100 יעל וצביב יחמור וברבורים מבוסים. מה כל זה? מה טיב התיאור? התפריט של מה שהוא אוכל. קהלת ניסה למצות את הנאה עד תומה. ואפשר אפילו לתאר את הדברים האלה עם כוונה טובה. עם כוונה להבין מי שיורד את תכלית ההנאה, מה בסוף יוצא ממנה כדי לקוות עליה דעה. זה מה שהוא עושה לנו בספר קהלת. קהלת כאיש מעשה, כפי שהוא עצמו אומר, בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים. שלמה שבנה את ירושלים, שיסד את כל הממלכה, את כל העוצמה, את האימפריה הכלכלית הגדולה, האימפריה המדינית הגדולה, בנה את בית המקדש. טבע את חותמו באופן בלתי רגיל, הוא איש המעשה הגדול. מה יצא מזה? קהלת כחכם. צריכים לפענח, צריכים לומר, מי שכתב את ספר משלי. אדם שלמד הכל, שידע הכל. כמו שמתואר שוב בספר מלכים, פרק ה' פסוק ט', ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוח חב לב ככל אשר על שפת הים, ותרם חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים והירחקה מכל האדם. ממשיך ומתאר את חוכמתו. שלושת היסודות האלה, ההנאה, המעשה, החוכמה, כשהם עומדים מול יראת האלוהים, את האימות הזה, נתחיל בעזרת השם לתאר בשיעור הבא. שלום וברכה.